אז אנחנו בדף חוו שם הוויה, אומרת המשנה בשורה רביעית במנחות דף חוו. אנחנו יודעים, יש קורבנות שבאות מן הבהמות, יש קורבנות שבאות מן העופות, ויש קורבנות שבאות מן הצומח. אלו הם המנחות. סוגי מנחות שונים כבר דיברנו עליהם. עכשיו, במנחות הפעולה אשר היא מגבילה לזבח, ששם השחיטה זה הקומץ, הקומץ. שעדה כהן צריך לקחת מהמנחה שניתנת, קודם מכינים אותה בביסה, כמו שראינו, ושמים, הביסה היא כלי שרת, ואחר כך אנחנו קומצים את הקומץ הזה מכלי שרת, והשאלה, האם כדי לקדש את הקומץ יכול ישירות ללכת לשים את זה על המזבח. שאלה שנייה, האם הוא צריך לעשות את זה דווקא בכלי, או הוא צריך, נותן את זה ישירות מן היד, היינו, מה שהוא לקח את הקומץ, הוא יכול ישירות לעלות למעלה, או לחילופין, לקדש את זה בכלי שרת שני, לאסוף אותו מחדש, ולתת ביד, מה מעכב ומה לא מעכב. על כך נדבר היום. אומרת המשנה, מי ש, קודם כל, השלב הראשון, אנחנו יודעים בקורבן זבח, הקובע זה זריקת הדם. אם קורה לקורבן משהו אחרי שנזרק הדם, הדם יצא ידי חובתו, כיפר, התכפר, לא צריך להביא קורבן אחר. לדוגמה, הוא הביא קורבן, שחטו אותו, הוליכו את הדם, הכל, זרקו את הדם, ואחר כך נטמע הבשר, או החלקים שהולכים להקטרה, נטמעו, נאבדו, נעלמו, קרה לזה משהו, האדם יצא ידי חובה, כי הזריקה היא המחפרת. עכשיו, אם כך, מה המחפר כאן? זה ההקטרה שלוקחים את הקומץ ומקטירים אותו על המערכה שעל גג המזבח. אבל מה קרה כאן? הוא קמץ את המנחה, הוא עשה פעולה ראשונה, כאילו שחט את הקורבן במקביל לזבח. ובדרך, בשלב, לפני שהוא עוד הספיק להקטיר אותו, קרה לבשר, קרה לשיריים במקרה הזה, קרה פנצ'ר, נטמע, יש לנו שלוש אפשרויות, נטמע. דבר שני, נאבד, או נשרף. אז עכשיו הוא לא יכול לעשות, אפשר לאכול, אין שיריים, הכהנים אוכלים את השיריים. אז אם כן, נטמעו שיריה, מי שקמץ את המנחה, ולפני שהוא הקטיר את הקומץ, נטמעו שיריה, נשרפו או שיריה, הכוונה או, עבדו שיריה או עבדו שיריה, אז הדין הוא תלוי במחלוקת שנראה, רש"י מביא מחלוקת רב לזר ורבי יהושע בדין קורבן שנאבד בשרו לפני זריקת הדם. זה אותו דבר שכמידת רב לזר שהוא סובר שגם אם הבשר והאימורים הם נעלמו או נטמעו או נשרפו, אז זורקים את הדם, והרי הקורבן הוא כשר. אז גם כאן, גם אם לפני שהוא הקטיר את הקומץ קרה לשיריים משהו, אז גם כן יצא, אם כן, הקורבן הוא כשר. וכמידת רבי יהושע פסולה, כי גם לגבי זבח הוא אומר, אם אין בשר, אין זורקים את הדם. אז ממילא פסולה המנחה מלהקטיר את קומצה. אומר רש"י, רש"י אומר, כמידת רב לזר דמר בפר כיצד צולין, מתחברים למסכת פסחים, זה החג המתקרב, דף עין זין, דם, וזרק את הדם אף על פי שאין בשר, אך אינמי קומץ אף על פי שאין שיריים. כשרה להקטיר הקומץ, כמידת רב יהושע דמר שם באותה סוגיה, אם אין בשר אין דם. אם אין דם, אין בשר, אז ממילא גם כאן, אם אין מנחה, אין שיירים, אי אפשר לעשות את הקומץ. זה מה שהוא אומר לפנינו. אומרת הגמרא, אמר רב, הדאמרינן, והוא שנטמעו כל שייריה. מה שאמרנו שלפי רבי יהושע, אי אפשר להקטיר את הקומץ היכן שנטמעו השיריים. לא מדובר אלא שנטמעו כל שיעריה, ולא נשאר מהשיריים שום דבר שהוא טהור. אז אתה אומר, רבי יהושע אומר, כמו שאין בשר אין דם, אותו דבר אין שיריים אין קומץ. אז אם כן, והוא שנתמרו כל שעריה, אבל מקצת, לא, אם רק חלק, נגיד, בקומץ יש נגיד שני כזיתים או שלושה כזיתים, נתמרו הרוב של סליחה, בשיריים יש לנו יסרון, כן? אז אם נשאר כזית מהיסרון, הכל נטמע או נבד וכדומה, הוא מדבר על נטמע בשלב הזה, מה שאומר רב. והגמרא תשאל, למה דווקא נטמע? אז נדבר בינתיים רק על נטמע. והוא שנטמעו כל שיעריה, אז רבי יהושע אומר, אדוני, סטופ, הפרוצדורה לא יכולה להימשך, אתה לא יכול להמשיך את הקומץ, אין לו על מה לחול, אבל אם רק מקצת, לא נפסלה מנחה, ואפשר להקטיר את הקומץ. כסל כדעתי, מזה שרב נתן את הביאור שלו בדברי רב ישוע רק על הדוגמה של נטמע, בעוד שיש כאן שלוש דוגמאות, גם נטמע, גם נאבד, גם נשרף. כסל כדעתי, מזה שהוא אמר והוא שנטמעו כל שיעריה, אז רבי יהושע פוסל את המשך הקומץ, דנטמע אין, אבל דעבוד ושרוף לא, רק אם חלק מהשריים נטמע, אז הוא מתיר. מה הוא אמר? שרב חידש, כן, רב חידש, כן, מה רב חידש? שרק אם הכל, כל השיריים נטמעו, אז הוא לא יכול. אבל אם נשאר משהו מהשיריים, כן הוא יכול. אבל הוא דיבר רק על נטמע, אז משמע נטמע אין. אבל עבוד ושרוף, אם החלק מהשיריים, נגיד, שני שליש מהשיריים נאבדו או נשרפו, כאן אין את היתר הזה. אז רבי יהושע, זה שאוסר להקטיר את הקומץ, אם נשרף הכל, גם יגיד את זה בנאבד ונשרף חלק, אותו דבר, כל היתר שלו בעניין של תומה. ואז הגמרא מנסה לבחון את זה. מה יכול להיות, מה יכולה להיות הסיבה שבתומה שונה מ... המקרה של נאבד או נשרף? אז כבר למדנו למעלה, כן? כבר למדנו למעלה שהתומה יש לה איזה שהציץ מרצה, כן? שהציץ הוא מרצה, כן? למדנו למעלה שהציץ מרצה, אז יש מרצה על מעל תומה. אם כן, אולי זה הסיבה שהוא מדבר על תומה. בואו נראה. מייקה סבר רב, איקה סבר שלפי רבי יהושע שיורה מלטאי, אם נשאר קצת מהמנחה, זה משהו וזה נחשב כאפשרי, ממשיך להקטיר את הקומץ, כאילו השיריים קיימים אפילו שלא הכל, אפילו עבוד ושרוף נמי, אז מה ההבדל? אם הקובע כאן נשאר קצת מהשיריים או לא נשאר, אם נשאר זה נחשב משהו, אז מה אכפת לי מה קרה? נטמע, הוא הדין, נאבד או נשרף, צריך להיות אותו דבר, נכון? נמי, ואיקה סבר שיורה לב מלטאי, אם הוא סובר שהשיריים הם לא נחשבים, אז אם כן נטמע מה איתמה, אז למה אתה מתיר אם נטמע חלק והשאר, ונשאר קצת שלא נטמע, אתה אומר שגם רבי יהושע מודה שאפשר לקמוץ, תגיד משום דמרצה ציץ, כי יש כלל, הציץ מרצה על קודשים שנטמעו, אז אם כך, אם זאת הסיבה, מה לי נטמע קצת ומה לי נטמע הכל? הרי הציץ מרצה גם עם כל הזבח נטמע, ובמקרה זה עם כל המנחה נטמע. אז מה זה החילוק בדברי רב? אם אתה בא מצד, אם אתה בא מצד שהקומץ, סליחה, שהשיריים נחשבים שיריים, גם אם רובם הלכו לאיבוד, אז אין הבדל בין נטמע, נשרף או נאבד. ואם אתה בא מצד שהציץ מרצה, אז זה רק בתומה, אני מסכים איתך. אבל אז לא צריך שישאר משהו מהשיריים, גם אם הכל נטמע, גם כן הציץ מרצה. צריך היה רבי יהושע להוריד מהשלישייה את נטמע. ממש נפלא. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא. זאת אומרת, לפי רבי יהושע, אם אתה בא מדין של הציץ מרצה, גם אם נטמעו כל שיעריה נמי, גם כן הוא יוכל להקטיר. עונה הגמרא ואומרת לעולם כסבר, מה רב סובר, שיעור המילתא. השיעור נחשב כערך בשביל שהכהן יכול להמשיך את תהליך ההקטרה. ובעצם מה היה צריך לומר? לא רק בנתמה, הוא הדין בנאבד ונשרף. כי אם הפרינציפ הוא שאם נשאר קצת מהמנחה זה נחשב מנחה, השיערים נחשבים שיערים, אז אתה יכול להמשיך את התהליך? זה באמת ככה, לעולם כסבר שיעור המילתאי, ולא מצד ריצוי הציץ. אז נטמע הוא הדין לעבוד ושרוף, והיידקה אמר נטמע, רישי הוא נקט. מה זה רישי הוא? הדוגמה הראשונה שהמשנה, תחזרו רגע לראש העמוד, מה הדוגמה הראשונה שהמשנה אמרה? נטמעו שיעריה או נשרפו שיעריה או עבדו שיעריה. הדוגמה הראשונה, נטמעו, אז הוא אמר נטמעו, אבל הוא הדין וכולי, כמו שאומרים, וכולי, נכון? הוא לא התכוון למעט את שאר הדברים כמו שדייקנו. והיידק אמר נטמע, מה שרב אמר נטמע, רישי הוא נקט. ראש הדוגמאות במשנה, את זה הוא לקח כדתניה. למדנו ברייתא מפורשת שמחזקת את הערכה שלנו. זה ניסיון, כן? זה ניסיון להסביר. כנראה קרה קצר. אז זה ניסיון להסביר את ה... כן? ניסיון להסביר את... אם כן, אנחנו עשינו כאן הערכת מצב שרב, שאמר חידוש בדברי רבי יהושע, שאם נשאר קצת, אז אפשר להמשיך את התהליך של הקמיצה, מתייחס לא רק לנטמה, הוא הדין לשאר הדברים, ולמה הוא נקט נטמה? כי הוא הדוגמה, היא הדוגמה הראשונה. הוא הדין לעבוד ושרוף, והיידק אמר נטמה, הראשון הוא נקט. כדתניא, אנחנו נאשש את זה בברייתא המפורשת, שרבי יהושע באמת, שמה בפירוש אומר, הוא מכשיר גם אם עבדו ונשרפו. איפה אמרנו? הברייתא אומר, תניא, רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה, אם נאבד הבשר שעומד לאכילה ואחי לב, יש הרי שני חלקים, אימורים ובשר. הבשר שעומד לאכילת ברוב הקורבנות חוץ מעולה, הבשר עומד לאכילה, בדרך כלל הכהנים וקודשים קלים גם חלק לבעלים. והאימורים, לאן הולכים? להקטרה למזבח, אחי לב ויותרת, שתי הכליות ויותרת וכולי, הם האימורים האמורים לעלות על המזבח. אז אם כן, כל הזבחים שבתורה, אם אדם שוחט באמצע תהליך, פתאום עבד הבשר שעומד לאכילה ואחי לב שעומד להקטרה לפני שזרקת את הדם. מה זה זריקת הדם שאתה זורק על קרנות המזבח? הוא המחפר. אז בעצם אתה עושה פול גז על נוטרל, אתה זורק דם כשאין כבר בשר ואין חלב. אז במקרה זה, זה פסול, לא התכפר, צריכים להתחיל להביא קורבן אחר, אבל נשתייר מהם כזית בשר או כזית חלב, זורק את הדם. למה? כי הפסוק שמדבר, כתוב ועשית עולותיך הבשר והדם. הבשר צריך להיות יחד עם הדם. אין בשר, במקרה הזה אימורים גם כן, אין דם, אז לא יכול להועיל פעולת הזריקה של הכהן בלי שיש חלות שבשר, כן? נגיד ככה, כדרך משל בסוגריים שלא יבלבל אתכם, אין קידוש אלא במקום סעודה. אדם יעשה קידוש ולא יאכל אחר כך, לא יצא ידי חובה. הרבה באים בשבת אחרי המוסף לבית הכנסת, ואומרים נעשה קידוש, ויש צפוף, לא כולם מגיעים לשולחן. הוא אומר, בא הביתה, הוא אומר לאשתו, שמעת קידוש? כן, שמעתי מעזרת נשים. אתה שמע, גם אני שמעתי, אבל זה לא נכון, כי לא עשיתם סעודה, לא אכלתם שם. אז זה לא, אתה צריך לשמוע קידוש במקום סעודה. אז זה בסוגריים, נחזור לעניין שלנו, כדי שהזריקת הדם תועיל, צריך להיות בשר ודם. אז זה מה שאומר, כל הזבחים שבתורה שנשתער מהם כזית בשר או כזית חלב, הבשר הולך לאכילת הכהנים או לבעלים במקרים של קודשים קלים, וכזית החלב הולך למה? להקטרה למזבח. גם אם השאר הלך לאיבוד, אבל נשאר כזית מכל הבשר, או לחילופין כזית חלק, זורק את הדם. למה? כי עדיין חל הפסוק, ועשית עולותיך הבשר והדם. עם כמות גדולה, עם כמות קטנה. אבל מה יהיה אם נשאר כחצי זית בשר וכחצי זית חלב? אז בסך הכל יש לך כזית, חצי ועוד חצי זה שלם. אבל אין לך לא מזה זית שלם, ולא לא מהאכילה כזית שלם, ולא מהכתרה כזית, לא מצטרף, ולא מהכתרה כזית שלם, זה לא מצטרף. אינו זורק את הדם, והקורבן נפסל. למה? אי אפשר לצרף את הבשר שעומד לאכילה, ואת החלב שעומד לכתרה, לשיעור של כזית. אז זה בשאר הקורבנות. מה עם קורבן עולה? מה המיוחד בקורבן עולה? שכולו הוא בעצם הכתרה. אין בשר. הכל בבחינת הכתרה. אין אכילה. כולו להכתרה. היינו, זה כמו במנחה שמוקטרת, מנחת כהנים מוקטרת כולה. בעולה, עולה כליל, כשמה כנו. שמעתם את המושג הזה? כליל. כליל, כלומר, בכל קורבן יש חלק שהכהנים אוכלים, חלק שהמזבח. בעולה כולו כליל להשם. אז בעולה, כאן אפילו נשתאר חצי זית בשר, חצי זית חלב, זורק את הדם. למה? כי כאן הבשר משודרג למעמד של הכתרה, למעמד של חלב. כשהוא, הבשר עומד לאכילה והחלב להכתרה, אי אפשר לצרף חצי וחצי. אבל כשהבשר מקבל מעמד של חלב, זה בסדר. מפני שכולה כליל, אז הם מצטרפים יחד. ובמנחה, כל הברייתא שאנחנו עכשיו מעריכים בה, להוכיח שבאמת רבי יהושע אומר את מה שרב חידש בקטע הפתיח כאן. ובמנחה, קורבן מנחה מהסולת, אפילו כולה קיימת לא יזרוק את אדם. שואלת הגמרא, לא, על מה מדברים? אז זריקת דם? במנחה יש דם? אני עוד לא ראיתי שבחיטה ובסורה יש דם. אין לנו דבר כזה. אומרת הגמרא, המנחה מה יביד אתה? אנחנו מדברים על זריקת דם, על מה שייך כאן לערבב מנחה? אמר רב פאפה, מנחת נסחים. ידוע, יש מנחות בקורבן עולה, מושלמים, ויש עוד שמביאים איתם יחד מנחת נסחים. מנחה עם נסחים שבאים יחד עם הזבח. אז אם נשתייר כל הזה, אם עבד כל הזבח, הרי מה אמרנו? לא זורקים את הדם עם הבשר או החלב, לא נשאר ממנו. מה יהיה קורבן שבא עם נסחים? הבשר הלך לאיבוד. החלב הלך לאיבוד, אבל נשאר המנחה שבא איתו. אולי תגיד, אתה יכול לזרוק את הדם, כי גם המנחה היא חלק מהקורבן של הזבח הזה. זה מה שהוא אומר, לא. בצל קדת החמינה הועילו בעדי זבח קעתיה, כגופה דזבחה דמיה, אז זה נחשב כגופה זבח, ומה שנשאר במנחה הוא משמש כאילו בשר הזבח קיים ואפשר לזרוק את הדם, כמשמלן שאין מנחת הנסחים נחשבת כנשתייר מבשר הזבח. למה? כי מה כתוב בפסוק? ועשית עולותיך הבשר והדם. תזכרו את המשפט הזה, שזה ירוץ בדף הזה כמה פעמים. כתוב פרשת צו, עשית עולותיך בשר ודם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, לפי רבי יהושע, לכאורה צריך להבין, הפסוק מדבר ועשית עולותיך הבשר והדם. אז מה תלוי בדם? הבשר. מה עם החלב? אנחנו רואים שגם חלב יכול להכשיר את הדם. וגם כליות. נכון, בלשון שלנו שאתה אומר, אכלתי בשר, זה גם אם אכלת חלב שמותר, נגיד, יש חלב שמותר, שומן. גם אם אכלת כליות, גם אתה בשרי, נכון? יש כאלה אוכלים כליות. אבל בהגדרה יש לנו דם, בשר, וחלקים פנימיים, כמו החלב והכליות ויותר, שהם בעצם לא בשר. אז עכשיו הגמרא תדון, מאיפה אתה יודע שגם אם נשאר חלק מהאימורים, הוא מתיר את הדם, כי התורה אמרה, ועשית עולותיך הבשר והדם. כליות זה לא בשר, זה רפרפת קודמת. נגיד, ייתנו לאחד שרגיל לאכול בשר, ייתנו לו קצת כליות. יגיד, טוב, זה הקדמה. איפה האוכל? זה, כן. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעאל, ומתו בה משום רבי יהושע בן חנניה, אמר קרא, כתוב בפסוק, מה הפסוק אומר? כתוב בויקרא י"ז, י"ז זה פרשת אמור, כתוב, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, מה? אחרי מות. וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, תראו בתורה אור א', וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, והקטיר החלב לריח ניחוח לשם. אז רואים זריקת הדם, כתוב בתחילת הפסוק, וזרק הכהן את הדם, והקטיר החלב לריח ניחוח. משמע שזריקת הדם היא בגלל הקטרת החלב. זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, אוקיי, התקדמנו. בשר שהזריקת הדם היא תלויה בו, כתוב, עשית עולותיך בשר ודם. חלב, הבאת הפסוק עכשיו שקראנו, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, והקטיר החלב לריח ניחוח. מים יותרת הכבד, או היותרת ושתי הכליות, ואשכחן חלב, שמשמע שהדם נזרק עליו, אבל יותרת ושתי הכליות, שזה לא בשר ולא חלב שמוקטר, אלא הם נקטרות ביחד עם החלב. מי אומר מנהלן, שאם עבד כל הזבח, הבשר והחלב, ונשאר רק יותרת ושתי הכליות שאתה זורק את הדם גם כן, וזה נחשב כאילו חלק מהקורבן, אומרת הגמרא, יש כאן איזה סוגריים, אומרת הגמרא, אולי באמת זה לא נחשב, אולי באמת לא זורקים את הדם אם נשאר רק חלב, סליחה, אם נשאר רק כליות. אומר לא, דקטני ובמנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק. אמרנו במשנה שלה, בברייתא שקראנו בתחילה גמרא, במנחה, אם אדם הביא קורבן עם מנחת נסכים, הבשר והחלב הכל נעלם, רק נשאר המנחת נסכים, אתה לא זורק את הדם. משמע, זה הגבול. אבל מה שפחות מזה, אתה כן זורק את הדם. היינו, על הבשר אתה זורק את הדם, על החלב אתה זורק את הדם, על היותרת שתי הכליות אתה זורק את הדם. רק דבר שיוצא מן הכלל שהוא כבר מן הצומח, אמנם הוא בא יחד, עליו אתה לא זורק את הדם. מנחה הוא דלא יזרוק, היותרת שתי כליות יזרוק. אז נשאלת השאלה, מנהלן, מאיפה אתה יודע שאפילו נעלם כל הקורבן ונשאר רק שתי הכליות שגם זורקים את הדם? אומרת הגמרא, רבי ישמעאל כאן נשאר תקוע, הוא לא ענה תשובה. נעלם ממנו הדבר. אבל רבי יוחנן, דידי אמר, הוא בעצמו הביא פסוק. כי מי הביא את השמועה קודם? אמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל. רבי ישמעאל נשאר בחלק הזה תקוע הראיה מניין. בא רבי יוחנן בעצמו ואומר, יש לי פסוק. כתוב לריח ניחוח. הפסוק הזה מופיע באותו פסוק בעצם, באותו פסוק שקראנו, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם. אז אומר רבי יוחנן, מהחלק הזה אנחנו יכולים להוסיף גם את שתי הכליות. איך? לריח ניחוח, והקטיר החלב לריח ניחוח, כל שאתה מעלה לריח ניחוח, אז הוא כמו חלב, שאפילו אם כל הקורבן הלך לאיבוד, הבשר והחלב, ונשארו רק שתי הכליות, אתה יכול עוד לזרוק את הדם. למה? מפני שזה גם נחשב, זה ריח ניחוח. מה אתם תשאלו?
זה עם בריאה אחת.
אה?
זה עם בריאה אחת, אם תשאר גם יהיו אותו דין.
איך?
אפשר לזרוק.
באיזה מקרה?
אם תשאר רק כליה אחת.
נכון.
גם אפשר לזרוק.
נכון. אם יישאר כזית, לא, אבל אפשר לשאול עוד יותר חזק. גם מנחה אם נשאר במנחת נסחים, אז גם אותו מקטירים על המזבח. מנחת נסחים כולה מוקטרת על המזבח.
גם בשר
כתוב. לא, בפסוק הזה לא כתוב. אה, בפסוק אחר. אז הגמרא שואלת. אומרת הגמרא, אז למה צריכים לכתוב הפסוק הזה? איך הפסוק השלם? הפסוק אומר, וזרק הכהן את האדם מזרח השם פתח חול מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח. למה גם החלב וגם ריח ניחוח? אם ריח ניחוח כולל את כל מה שאתה מקטיר, אז לא צריך להגיד החלב. והיא צריך למיך תו חלב, היא צריך למיך ריח ניחוח. דאי כתב חלב בלבד, הוואמינה חלב אין. אבל מה שפחות מחלב, כמו יותרת ושתי הקליות, לא. כתב רחמן, הריח ניחוח, כל מה שאתה מקטיר. והיא כתב רחמן, אז תכתוב רק ריח ניחוח. לריח ניחוח, הווה אמינא, אפילו מנחה. או, הרי גם מנחה מוקטרת. במנחת נסחים שבאה עם הזבח, היה צריך להתיר, לזרוק את הדם, גם אם נעלם כל הבשר, וכל החלב, וכל שתי הקליות. גם אם נעלם הכל ונשאר רק המנחה, היה צריך להתיר, כי זה ריח ניחוח. אז כתב רחמן החלב, לא, זה צריך להיות מינימום מה ששייך לגוף הזבח, לא מה שבא מבחוץ. יפה. אז אנחנו נראה קצת רשי. אומר רשי, מנחה, מה יביד את זה? באמצע עמוד ברשי. מה הזריקה הייתה במנחה? כגופה דזביך אדם, הייתי חושב שכיוון שבמנחת נסחים שבא עם הזבח, נגיד עם עולה או שלמים, אז היא תאבה במקום בשר כאילו נשתייר בשר, כמה שלנדה לא, מנה אני מילה, דאם לא נשתייר בשר אלא חלב, זורק את הדם דכתיב וכתירה חלב, ראישה דקרה אחי, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם לפני הולמוד וכתירה חלב, על מדה משום חלב זרק כלי לדם, יותר שתי הקליות מנהלן, דאם לא נשתיירו אלא הם, זורק את הדם דחזין הלל, דאחי ודקטני ובנך אפילו כולה קיים וכולי, לריח ניחוח והקטיר החלב לריח וכתב החמן החלב, דמשמע דריח ניחוח לא מרבה באופן אבסטרקט, באופן טוטלי, כל דבר שמוקטר אלא דומיה דחלב דמגופי דזבחו. יפה. משנה הבאה, משנה, אומרת המשנה הקדושה, או מה שדיברנו בתחילת השיעור, מה יהיה לא קומץ שלא קידשו או שלא בכלי שרת? הוא לקח את הקומץ ולא, הרי מה התהליך אמרנו? מביאים את המנחה בכלי שרת, זה נקרא, שמים אותו בביסה, והביסה זה כלי שרת, ושמים שמן ועל זה סולת ועוד שמן לשים אותו, ואז בא השלב של הקומץ. הקומץ הוא מקדש, אנחנו נראה הגדרה שזה כאילו, השלב הראשון זה קדושת דמים, קדושה הראשונה, ונתינתו בכלי שרת היא הופכת אותו, כי בעצם השיערים נחלים לכהנים, אין, זה לא קודשי שמיים, אז כשאתה נותן את זה בכלי שרת, אתה נותן את השדרוג של קדושת הגוף, נראה את זה אחר כך, אני מקדים את המאוחר, אבל ברעיון כאן, מה יהיה? אם לא נתן בכלי שרת, הוא לקח מהמנחה קומץ, וישירות הלך למזבח והקטיר אותו. יצא ידי חובה או לא? האם צריך שיקדש אותו בכלי שרת? שלא בכלי שרת, אחרי הקמיצה, פסול, ורבי שמעון מכשיר. הגמרא תסביר מאיפה למד רבי שמעון, מה המחלוקת כאן. דין שני, הקטיר קומצה פעמיים. זאת אומרת, הוא לקח את זה בשני חצאים. הוא לקח קומץ ושם את זה בכלי שרת, והוא הקטיר חצי-חצי, לא בבת אחת, אומר כשרה. אז כאן צריך להגיד שהמנחה כשמקדישים אותה זה קדושת דמים, אבל כשמכניסים אותה לכלי שרת היא מקבלת את קדושת הגוף. או... אז השאלה, הקומץ לכלי שני בקידוש שני, האם זה מעכב או לא? זה המחלוקת לפנינו. אומר רשי, שלא בכלי שרת, שלא קידש קומץ בכלי שרת, דבתחילת מנחה ודאי לא פליגד בעיה כלי. על כך לא תהיה מחלוקת. אם אחד יביא מנחה בלי שישים אותה בכלי שרת, ילכו ישירות למזבח. איך אומרים? קורס רמטכ"ל מזורז. אין לו תחנות ביניים. ישר הולך ישירות למזבח. ודאי שלא יצא ידי חובה. אמרו פרק שתי הלחם, שאלו את רבי זו מניין וכולי, שהוא מביא פסוק. חייב לעבור את התהליך. גמרא. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה ברי דרבי חייא, מה הייתה מה דרב שמעון? שהוא מוכן, דרבי שמעון, שהוא מכשיר גם קומץ שלא הקדיש אותו בכלי שרת אחרי הקמיצה. אמר קרא, כתוב במנחה בפרשת צו, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. תראו בתורה אור פסוק ב', לא תיהפך חמץ, חלקם נתתי אותם מישי, קודש קדשים היא כחטאת וכאשם. אז אם כן, יש כאן הגדרה, קודש קודשים היא כחטאת כאשם. מה בא ללמד הדבר הזה? בא לעובדה ביד שהוא מוליך את הקומץ אחרי שקמץ אותו, והולך ומקטיר אותו ישירות מהיד שלו שקמץ בלי להניח אותו בכלי שרת ישירות למזבח. כן, בעצם הקטרת הקומץ נחשבת כמו זריקת הדם על המזבח. עובדה בימין, אז הוא חייב לעבוד אותה בימין כמו חטאת. הרי גם חטאת נותנים את דמה על המזבח באצבע. זה המיוחד בקורבן חטאת, הבימה, ולא בכלי. וצריך לתת באצבע שביד ימין. הרי אם כן, אז מה אנחנו רואים מההיקש הזה? שאפשר בעצם לתת את המנחה, את הקומץ, בלי כלי. אבל אם אתה נותן בלי כלי, הדרישה היא לעשות את זה ביד ימין. כי כתוב ולקח בחטאת ולקח באצבעו הכהן, אז אנחנו נראה איזה שיטת רבי שמעון שהוא טוען כדי שיהיה ימין, אם התורה כותבת גם כהן וגם אצבע, להלכה אנחנו לא פוסקים כך, צריך להיות ימין. אז כיוון שכתוב בחטאת ולקח הכהן ואמרנו שזה כמו חטאת, אז מותר לדלג על הכלי שרת השני. הוא יכול לקחת את הקומץ ישירות ביד ולתת אותו על המזבח. אבל הדרישה שזה יהיה בימין. עכשיו ממשיכה כאן הברייתא, אבל אם הוא בא לעבוד אותה בכלי, היינו שהוא קמץ ושם את הקומץ בכלי שרת שני, עובדה בשמאל כאשם, כי כתוב הפסוק כמו שאמרנו, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. שמה? באשם הרי אדם נזרק ישירות מהכלי, לא באצבע. אז יש אפשרות, רק רגע, האם הוא יכול ביד שמאל או לא? לפי רבי שמעון שטוען שרק אם כתוב גם אצבע וגם כהן אז ימין, אז הוא יכול. העובדה בשמאל כאשם, כן? ויכול להחזיק את הכלי ביד שמאל לזרוק, כי רבי שמעון זוהי שיטתו שסובר כדי לחייב בימין, זה כמו רק בחטאת, שכתוב בפסוק בפירוש, מה כתוב שם? ולקח באצבעו הכהן, אז גם אצבעו וגם כהן, אז צריך ימין. אם כתוב אחד מהשתיים או אצבעו כהן, לדעת רבי שמעון לא צריך ימין. אז בחטאת שכתוב את שניהם מחייב רבי שמעון ימין, אבל באשם לא. אז לכן מן המנחה יש לה מיזוג, שהתורה קבעה שהיא כחטאת כאשם, אז יש לה את הדין. אם אתה בא מצד יד, אתה בא מצד חטאת, צריך להיות דווקא בימין. אם אתה בא בכלי, אתה יכול לתת אפילו בשמאל. או רק בחטאת נזכר אצבע וכהונה. לכן, כיוון שהמנחה הקישה אותה התורה גם לאשם, יכול לעבוד ביד שמאל, אבל אז דווקא בכלי. ורב ינאי אמר, זה אומר רב יהודה ברי דרב חייא. מה הטעם של רבי שמעון? שאפשר לקמוץ שלא בכלי שרת, כי לומדים כחטאת כאשם. יש לך שני דרכים לעבוד עם המנחה. ביד הזה כמו חטאת, בכלי זה כמו אשם, נפקא מינה, ימין ושמאל. אבל בשני המקרים זה קשר. רבי ינאי אומר לו, הטעם של רבי שמעון, כיוון שקמצו מכלי שרת, לא צריך עוד פעם כלי שרת, הרי שמת את המנחה כולה בראש ובראשונה בכלי שרת, והתקדש, אין צורך שאחרי שתקמוץ, תשים אותו בכלי שרת שני. בזמנו רבי יורם, מתי התלבטת בנקודה הזאת, שדיברנו על כך. להלכה כן פוסקים שצריך, אבל דתו, לפי הדעה כאן, בעצם הוא בא להסביר את רבי שמעון, לא צריך כלי שרת שני. ברגע, לפי הדעה הראשונה, אתה יכול כך, אתה יכול כך, הוא בא ואומר לא, בקומץ אין צורך כלי שרת שני, כי ברגע שקמצת מכלי השרת, זה הקדושה שלו. כיוון שקמצו מכלי שרת, מה מעלה הוא מקטירו, אפילו בהמיינו, מה זה המיינו? זה האבנט. חגורה שלו, ואפילו במקידה של חרס. ואכל, אפילו שלא כלי שרת, כי לא עושים כלי שרת מחרס. זה דעה שנייה להסביר את רבי שמעון. שהוא טוען שהכלי, הקומץ איננו צריך כלי שרת. ואילו רב נחמן בר יצחק אמר, מה ש, שאמר רבי שמעון, כן? הוא לא הכשיר, לא, אין דבר כזה שאדם יקמוץ בלי שישים בכלי שרת שני. גם רבי שמעון מודה שחייבים לשים בכלי שרת שני. אלא מה מדובר? הכל מודים בקומץ שטעון קידוש. ודאי שצריך לשים אותו בכלי שרת שני. אבל אם כבר קידשת אותו בכלי שרת שני, הוא אומר, אינך צריך לזרוק אותו מן הכלי ישירות למזבח, למערכה של המזבח, אתה יכול לקמוץ מחדש, לאסוף אותו ביד ולקחת אותו, לקטיר אותו בלי כלי.
לקמוץ זה... שיכול להפוך את הכלי ולשים ביד.
או ככה, כשלא יישאר כלום. הוא לא יצליח לאסוף הכל. כמו בכהן הגדול ביום הכיפורים, שהוא שופך את הקטורת לתוך ידו. אומנות גדולה, ראיתם איך עשוי הכלי, מכון המקדש, מין כלי שיש לו מצד ידיות שהוא יכול להפוך את זה בלי שיפול שום דבר. זה עבודה, אם כל קמיצה היא עבודה קשה, זה צריך מיומנות. או, יפה. מייטיבי, שואלת הגמרא קושיה. למדנו בברייתא, בתוספתא, הקטר חלבים ואיברים ועיצים, מה הדין? הוא לקח את החלבים, מה שמיועד, מה שנקרא אימורים, איברים ועיצים, שאלן בין ביד, בין בכלי, בין בימין, בין בשמאל, כשרים. אמרה הייתה אומרת. עכשיו, מה יהיה משפט שני? הקומץ של המנחה והקטורת והלבונה, שאלן בין ביד, בין בכלי, בין בימין, בין בשמאל, כשרים. שואל רשי, אז למה צריך לכתוב את זה בשני משפטים? הלו, זה התוספות כאן מסביר, אומר התוספות, למה באמת, אומר כאן, מה צילמי מרד, מה? כן, בעצם יכול היה לכתוב הכל במכה אחת. מה צילמי מרד, רב שמעון, זה מוסף עד הקומץ, אבל רבנן בא ימין.
אהה.
איידה לא ערבינו דילמה, תלת תלת שמינו, אומר, כך שמע מרבותיו, התוספות האחרון, הקומץ והקטורת והלבונה, אומר תוספות, היידלה ערבינו, הרי כאן מתאים מאוד שיכתוב את זה במשפט אחד, דילמה תלת תלת שמינו, הוא אדם צריך לשמור, הרי למדו תורה שבעל פה, אז איך אומרים?
שיזכר.
כמו שקלטת ברגע שאתה משנה, אז זה מבלבל לך את הזיכרון. זה מעניין, בסדר? עכשיו, מה זה ממרי שאתם יודעים? משום רבותיי, משום רבותיי. ממרי, שהוא מסיים, תמיד בתוספות יש דברים כמו. גם התוספות הקודם, שניים הקודם, כל העמוד. משום רבותיי, משום רבי. אומרת, מסורת, הרי לכל מסכת יש עורך תוספות. בעלי התוספות, היה להם עורך בכל מסכת. בדרך כלל, עורך אחד, לפעמים שניים. יש... פרופסור אורבך, זכרונו לברכה, כתב ספר בעלי התוספות, והוא חסר מחקר מאוד מאוד אמין וטוב, כדאי לעבור על זה, שהוא בירר בכל מסכת על פי המקורות, מי הם, מי עורכי התוספות בכל מסכת. זה לא אחיד בכל המסכתות. כן, אני לא זוכר במנחות מי. על כל משום רבותיי. מה? אז הוא כנראה, העורך אומר משום רבותיי, מה? כן, אולי, אני לא זוכר. טוב, הלאה. אז התוספות מסביר לנו על מה הקושיה. אומרת הגמרא, בעצם הברייתא הזאת הולכת לפי רבי שמעון. למה? כי אפילו ביד הוא מכשיר, הרי תנא קמא אמר ביד אי אפשר, צריך, כך למדנו במשנה. מה המשנה אמרה? הקומץ שלא קידשו בכלי שרת, פסול, רק רבי שמעון מכשיר. אז הברייתא ודאי הולכת כמו רבי שמעון. אבל אם כן, שמשמע אפילו אלא ביד שמאל, אז זה הכתרה כשרה, תיופתא דרבי יהודה ברי דרבי שמעון, שהוא אמר שאם הוא עושה ביד, חייב להיות ביד ימין, כמו חטאת. הנה, אבל כאן רבי שמעון, הברייתא כמו רבי שמעון, ואומר, ביד בימין, ביד שמאל. אפילו שעושה ביד, אמר לך רבי יהודה ברי דרבי חייא לצדדים קטני. הברייתא צריכה להיקרא לא במשפט אחד, לצדדים. ביד, בימין, בכלי, בין בימין, בין בשמאל. זה הגרסה הנכונה. כמו שאמר, כמו שכך יסביר רב, כמו שיסביר באמת רב יהודה ברי דרבי חייא, שאם זה ביד חייב להיות בימין. אומרת הגמרא, לצדדים קטנים, ביד, בימין, בכלי בימין. שואלת הגמרא עכשיו להסבר של רב נחמן. איך רב נחמן אמר, כולם יודעים שצריך כלי שרת, שני, קמצת תשים בכלי שרת שני. אלא מה, אלא מה, אם אתה רוצה עכשיו ללכת ולשפוך, האם אתה צריך דווקא מכלי השרת או ביד או לא? זה המחלוקת בין תנא קמא לבין חכמים. שואלת עכשיו הגמרא על רב נחמן. תשמע קמצו מכלי שרת ושלא בכלי שרת, וקידשו שלא בכלי שרת. מה הפירוש? הוא לקח את הקומץ ושם אותו בכלי שרת שני, ונתנו שלא בכלי שרת, ועלהו וכתירו שלא בכלי שרת, פסול. אז מה רואים? ש... וכתוב רב אלעזר ורבי שמעון מכשירים במתן כלי למרות שהוא לא כלי שרת. אז מה היה כאן? קמצו מכלי שרת ונאה, והוא נתן אותו שלא בכלי שרת. מה הכלי השני? הוא לא כלי שרת.
הראשון לא.
הראשון כן. לא, קמצו מכלי שרת. הוא לקח קמץ מכלי שרת. מכלי שרת, ונתנו וקידשו שלא בכלי שרת. עכשיו, הוא קמץ, המנחה הייתה בכלי שרת. הוא קמץ מתוך הכלי שרת את הקומץ ושם אותו שלא בכלי שרת. מה כתוב כאן בברייתא? ואלהו והקטירו שלא בכלי שרת פסול. רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים במתן כלי. אז קשה לרב נחמן, מה אמר רב נחמן? כולי אלמא מודים בקומץ שהוא חייב כלי שני, קידוש כלי שני. אומנה הגמרא ואומרת, אז קשה על רב נחמן, אז הוא אומר, אימה, מי מתן כלי? כלומר, לא שהוא לא נתן בכלי שרת. רב לזו, רב שיום מכשירים, אחרי שהתקדש הקומץ, זה כלי שרת. היינו, מי מתן כלי ואילך. כמו ההולכה והכתרה, לא צריך כלי שרת. תשמע, וחכמים אומרים, קומץ טעון כלי שרת, כיצד? קומצו מכלי שרת, ומקדשו בכלי שרת, ומעלה ומקטרו בכלי שרת. רב שמעון אומר, כיוון שקמצו מכלי שרת, מעלה ומקטרו שלו בכלי שרת ודיו, אז שוב פעם קשל רב נחמן, הנה רבי שמעון אומר, לא צריך כלי שרת שני. הוא אמר, הכל מודים בקומץ שטעון כלי שרת, וכאן רבי שמעון לפי הברייתא לא צריך כלי שרת. מה הוא אומר? תקמוץ, ואתה יכול ישירות לעלות למזבח, אז קשה. עונה הגמרא ואומרת, כן? אימה, כיוון שקמצו וקידשו בכלי שרת, מעלו ומקטירו אפילו בלי כלי שרת ודיו. שוב פעם תיקון, כן? בכל מקרה יגיד רב נחמן צריך כלי שרת, מי אז הקומץ חייב להניח אותו בכלי שרת שני. תשמע, עוד קושיה על רב נחמן, קמץ בימינו ונתן בשמאלו, יחזיר לימינו, כן? אנחנו עוברים כאן דף כבב עמוד ב'. אז מה ראינו כאן? קמץ בימינו ונתן בשמאלו, בלי כלי, יחזיר לימינו, כן? כמו שאמר רב יהודה ברייד רב חייא, בא לעובדה ביד, חייב בימין. אז קמץ בימינו נתן בשמאלו, הכוונה לא בכלי, יחזיר לימינו. ואם הוא נתן את הקומץ בשמאלו וחישב, בזמן שהוא נתן את הקומץ וחישב, כן? חישב עליה מחשב, הרי אנחנו יודעים יש לך מחשבת פיגול, מחשבת פסול. מחשבת חוץ זמנו זה פיגול, מחשבת חוץ מקומו זה פסול. אבל מתי זה עובד? כשאתה עושה אחת מארבע עבודות בזבח, שריטה, קבלה, הולכה, זריקה, אחד מהעבודות שבמנחות, ארבע, קמיצה, נתינה, הולכה והכתרה. אז אם כן, כאן מה הוא עשה? מתי הוא חשב מחשבת פסול? בזמן שהחזיק ביד שמאל, אבל זה לא עבודה כשרה. אז לכאורה אין כאן פיגול, משמע שפסול כן, אין כאן פיגול, כי כדי פיגול צריך להיות עבודה שנעשתה, שהפעולה שלה היא נכונה. אז אם כתוב בשמאלו וחישב עליה בין חוץ למקום וחוץ למנוע, פסול ואין בו קראת. למה? מפני שאין עבודתו ביד שמאל כשרה לרב שמעון, דברי רב לזה ורב שמעון. וחכמים אומרים, כיוון שנתנו לשמאל, פסלתו מתנתו, והוא לא יכול להחזיר חזרה ליד ימין, זהו, זה נפסל, נגמר הסיפור. מה איתה, מה? משום דבעי לקידושי בכלי, צריך לקדש את הקומץ בכלי שרת, כיוון שנתנו לשמאל, זה למה הדבר דומה? למי ששוחט קורבן, איך הוא מקבל את הדם? במזרק. ומה יהיה אם אדם נשפח על הרצפה והוא אוסף את זה מהרצפה?
נפסל.
אם זה נפל למזרק ומהמזרק נשפח לרצפה, אתה יכול לאסוף אותו. אבל אם ישירות מהצוואר זה נפל לרצפה, נפסל. אז אותו דבר כאן, כן? כיוון שנתנו לשמאל, זה כאילו נשפח על הרצפה. אתה לא, אין, זה על חזור. אתה לא יכול, כמו בדם שנשפח על הרצפה, אתה לא יכול להחזיר חזרה. אותו דבר גם כן ביד שמאל. אז כיוון שנתנו לשמאל סלטו מתנו, מה הייתה ממשלות בעי לקידושי בכלי, וכיוון שנתנו לשמאל נעשה דינו כדם שנשפח מצוואר בהמה הישירות על הרצפה, בלי שעבר תהליך של קבלה בכלי שרת, ואספו שפסול, אפילו אם הוא ייתן עכשיו את כל הדם חזרה בכלי שרת, אותו דבר כאן, כיוון שהקומץ צריך להינתן אחרי הקמיצה בכלי שרת, אם נתן בשמאל, שוב לא תהיל קמבק, לא יכול להחזיר מהלך אחורנית, כן, יפה, עד כאן המחלוקת בברייתא. מדייק את הגמרא, מכלל דרבי אלעזר ורבי שמעון, שהם אומרים שהוא כן יכול להחזיר מיד שמאל ליד ימין, סברי דלבה הם מתן כלי, כן, לא צריכים לתת את הקומץ בכלי שרת, ולכן, מתי זה פוסל כמו בדם שאתה צריך מהבימה לתת את הדם לתוך המזרק, ונשפח על הרצפה, לא יכול להחזיר, אותו דבר במנחה, אם צריך לתת לכלי שרת שני ונתת את זה ישירות, ואחר כך נתת ליד שמאל, אז זה פוסל. אבל רב לזו רב שמעון אומרים שהוא יכול להחזיר מיד שמאל ליד ימין. למה? דלה בהם מתן כלי. כי אם היה צריך מתן כלי, אז זה כמו דם שנשפח על הרצפה, וגם הם מודים שזה אסור. תיופתא דרב נחמן, שרב נחמן אומר, כולם מודים שצריכים את הקומץ לשים בכלי שרת. לרב יהודה, דרבי מסייע, למה? שלאחר קמיצה יכול לעובדה אפילו ביד. אבל לרבי ינאי שהוא אמר, כיוון ש... מה אמר רבי ינאי? יש שם שלוש דעות, כן? שאם הוא קמץ מכלי שרת, אז הוא מלא ומקטירו אפילו באבנתו, וכל שכן שהוא יכול להקטיר ביד שמאל. לימא תבת יופתא, כי לכאורה מכאן מוכח שצריכים להחזיר את זה ליד ימין ולא להחזיר ליד שמאל, אמר לך, והוא לא יכול להקטיר ביד שמאל. אמר לך רבי ענא, לליאור לא קשה, ענא דאמרי כתנא דהקטר מעניל, זה עובר כמו התנא בברייתא של הקטר חלבים, שאותו דבר קומץ הלבונה, שבין שהוא העלה ביד, בין בכלי, בין בימין, בשמאל קשרים, ולאו לצדדים קטני, אני לא אתרץ כמו שתרצנו את, 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 את התירוץ הליבה די המורה הזה, אלא שאמרנו לצדדים, אלא כמו שכתוב, או כמו שתרצנו לפי רבי יהודה ברי דרב חייא, והברייתא באמת כפשוטה, אפילו עובד ביד יכול לעבוד בשמאל, והברייתא חוזלת, זה מחלוקת ברייתות. יפה. הקטע הבא, למדנו במשנה, הקטיר קומצה פעמיים כשרה, מה פירוש? הוא עשה קומץ, נגיד הוא שם את זה בכלי שרת שני, עכשיו הוא לקח חצי מהכמות והקטיר על המזבח, ועוד חצי, סך הכל הוא נתן את השתיים. אבל בשתי פעימות, בשתי נתינות. אז אומרת המשנה שזה כשר. אמר רבי שואה בן לוי, פעמיים ולא פעמי פעמיים. פעמיים כן, אבל לא לעשות לארבע פעמים. אל תיתן פירור פירור. למה? עוד מעט הגמרא תגיד את הסברות, אבל רבי יוחנן עצמו אומר, פעמיים ואפילו פעמי פעמיים, אתה יכול אפילו לארבע. מהי ביניו? השאלה מהי ביניו הוא לא מה המחלוקת, המחלוקת ברורה, כן. הכוונה, מה יסוד המחלוקת שלהם, זה הכוונה מהי ביניו. מה הטעם של רבי ישוע בן לוי ורבי יוחנן? אמר רב זעירא, יש קומץ פחות משני זיתים, ויש הכתרה פחותה מכזית כביניו. האם אפשר שהקומץ יהיה פחות משני זיתים? עכשיו אנחנו מתקרבים לחג הפסח, שאלה מה זה זית, מה זה כזית, מה זה ביצה, במצה, מחלוקת שהיום גדולי הפוסקים אומרים שהיה מקובל שמצת מכונה צריך שמורה לאכול כזית, זה כמעט מצה שלמה פחות שלוש שורות, כי מצה זה 32 גרם, וזה 27 גרם, אז 5 גרם מ-32, כמה זה? יש כמה שורות של המצה. נו, אז אם צריכים לאכול שני כזיתים במויצי ואכילת מצה, ועוד כזית לקוירך, ועוד כזה, שני כזיתים לפי קוימן, זה לבד כמעט 5 מצות, זה קשה. חוץ מזה אתה אוכל עוד שאר ירקות, כמו שאומרים. אז יש כאלו שאומרים, במצת מכונה, מצת מכונה זה כמו גודל של כף היד. ובכל מקרה, הרבה הרבה פוסקים אומרים, חצי מצה זה ל-14 גרם
של מכונה.
של מכונה. זאת אומרת, הצפיפות, כי כאן לא הולכים לפי משקל, בעצם לפי נפח. כן? כביצה זה... כביצה זה בגודל קופסת גפורים. טוב, על כל פנים, לכזית הראשון, מי שרוצה להחמיר, אחר כך הוא יכול להסתפק, נגיד אם האישה קשה לזה, יכול אפילו פחות מחצי מצה של מכונה.
כביצה הוא
כזית. אה? מה זה?
השיעור של כביצה זה
גפורים, כן. אני חושב כביצה. זית, מה זה זית? ראית פעם זית? אולי הם אומרים, הנפח הוא כמו קופסת גפורים. כן, אבל למעשה, אפילו תגיד, הזיתים היו יותר גדולים. אבל הביצים, אנחנו רואים את גודלם. צריך להיות אותו יחס, לפי מה שיש היום, כביצה. לא יכול להיות, אם צריך לאכול שני זיתים, מה זה ביצה? זה דבר כזה. שתי מצות. טוב, על כל פנים, אני אומר, אפשר להקל בשאר כזיתים, על כל פנים, אומרת הגמרא, יפה, מה הדיון כאן? מה הדיון? וואה, אנחנו צריכים למהר קצת. אומרת הגמרא, מה הדיון? מהי בניו? אמר רב זירא, יש קומץ פחות משני זיתים, ויש הכתר פחות כזית כבניו. האם הכמות שהכהן קומץ, אפשר לקחת, נגיד הוא גמדון, שהוא הקומץ שלו פחות משני זיתים, האם זה יוצא ידי חובה, או יש הכתרה פחותה מכזית? או, ההכתרה עצמה צריכה להיות פחות כזית. רבי שמעון בן לוי סבר, אין קומץ פחות משני זיתים. שאתה קומץ חייב להיות שני זיתים, אין הכתרה פחותה מכזית. לכן הוא למד במשנה דווקא פעמיים. כן, רבי שמעון בן לוי אומר, לחלק לשתיים אפשר, יכול את הקומץ, הקומץ הוא שני זיתים, אז הוא יכול לעשות את זה בשתי פעימות, כי כל הכתרה חייבת להיות בפעולת הכתרה כזית. אז אם יש שני כזיתים, אז אפשר לעשות את זה פעמיים, אבל יותר, זה לא עונה על הדרישה. ורבי יוחנן סבר, יש קומץ פחות משני זיתים, ויש הרבה פחותה מכזית. אם כן, לא אכפת לנו כמה שהוא יחלק את זה, אפילו כמה וכמה חלקים. איתמר, קומץ מימתיים מתיר את השיריים באכילה. הרי יש לנו כלל, הקומץ מתיר את השיריים באכילה, אבל מה זה קומץ? אתה מקטיר אותו, אתה לוקח, עולה למזבח, מקטיר אותו על המערכה, נכון? אבל זה לוקח זמן. האם עצם העובדה ששמת לאש, כבר מתיר את השיריים? הכהנים רואים שהכהן הזה קמץ, זרק את זה, מתחילים לאכול? או שנגיד, לא, לא, רגע, עד שזה יתפס, חכה עוד כמה דקות, עוד שתי דקות, עוד חמש דקות. אומרת הגמרא, זה השאלה. איתמר, קומץ מימתיים מתיר את השיריים. רב חנינה אומר, מי שמשלה בו האור, אפילו נתפס קצת האש, כבר אתה יכול לאכול. רבי יוחנן אומר, מי שתצית בו האור ברובו, לא מספיק שזה נתפס, זה צריך להתפס ברוב. אמר לי רב יהודה לרב אמרה, ואז ברכה תם עדי רבי יוחנן, בוא אני אסביר לך תם של רבי יוחנן. אמר קרא, והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. כתוב, והנה עלה, איפה זה? בסדום האמורה. כן, וישקף על פני סדום, אומר בתורה, אור המורה והמורה, על פני כל ארץ, הכיכר והיער, והנה עלה שנה כיתור הארץ, כיתור הכבשן. כיוון שגם אצל קומץ כתוב והקטיר, אז אכן, אנחנו עושים הכתרה, הכתרה, אז צריך הכתרה שדומה להכתרת הכבשן. אין כבשן מעלה כיתור, עד שתצית את האור ברובו. אמר לרבין ברב עדה לרב אמרי תלמידך, אמר רב אמרם, יש ביטוי כזה, כן. תניה כתוב, בפרשת סף כתוב, תוקד, אי העולה למוקדל מזבח, כל הלילה לבוקר ויש המזבח תוקד בו. אין לי אלא הדברים שדרכן להיקרב בלילה, הרי ידוע, את פעולות הזביחה, פעולות הזביחה חייב להיות ביום זבחכם, צריך ביום ולא בלילה. אבל ההקטרה יכולה להיעשות גם במשך כל הלילה. אין לי ללמוד מהפסוק דברים שדרכם לקרב בלילה, כגון איברים ובדרים וחלבים שמעלן מבוא השמש. הוא יכול להמשיך גם כשהשמש שוקעת, ומתקלים והולכים כל הלילה כולו. דברים שדרכם להיקרב ביום, כתוב ביום צוותו, ויצאו, כן, כמובן, מה שיוצא מן הכלל זה האיברים והבדרים שכתוב על המוקדה כל הלילה. דברים שאתה יכול לקרוא ביום כגון הקומץ והלבונה והקטורת מנחת כהנים, כל אלו מוקטרים על המזבח. כי מנחת כהנים כליל תהיה, מנחת כהן משוח, מנחת נסחים שדיברנו עליה קודם, שבא עם הזבח, שלומדים ביום צוותו, ביום שמעלם ומקטירה מבוא השמש. שואלת הגמרא, רגע, רגע, אתה אומר ביום, אז איך יכול להיות, מה זה בוא השמש? שקיעת השמש. אז אתה סותר את עצמך. ואמרת, דרכם להתקרב היום, אלא מה הכוונה לומר? אם בוא השמש, דקה לפני השקיע, כמו שהחסידים מתפללים מנחה, אתם יודעים, כתוב, יראו חיים שמש. תפילה עם הנץ, מעלתה גדולה. ובעצם גם מנחה, מעלתה גדולה, עם שקיעת השמש. אז החסידים מקפידים להתפלל. אבל לפעמים מרוב שמקפידים כבר השמש שקע. זה כמו שאומרים שיבוא המשיח, אז החסידים יגידו אי אפשר לפגוש את המשיח בלי הכנות, צריכים לטבול במקווה. נו, במקווה הסובלים 100 פעמים, אולי לא היה עם כוונות תארי. בינתיים רב משיח כבר הלך לארץ ישראל, הם יוצאים לבוא משיח מרוב הכנות. אני אומר גם כאן, מרוב הכנות, השקיע ברכה. אז כבר יש כאלו אומרים שיש רבס שמתפללים מנחה באמצע הלילה. שאלות? טוב, לא נדבר. מעל הזמן, מעל הזמן. אלא, אז גם כאן הוא אומר, הכוונה עם בוא השמש, מה מכל זה רוצים להביא? דקה לפני השקיע. אז הנה לך, ראיה שאפשר להקטיר את המנחה, זה כבר נקרא הקטרה, מרגע שאתה שם לפני כן. אלא מעלן עם בוא השמש, ומתקלים והולכים כל הלילה, מניין, תלמוד מר, זאת תורת העולה, ריבה, אפילו את אלו ש, ש, שדרכם להקטיר ביום, שבאמת ההמשך יכול להימשך להתעכל כל הלילה לגבי המזבח. טוב, עכשיו בוא נדייק, ואם בוא השמש לא משכחת לה שתצית האש ברובה, אם אתה שם דקה לפני שקיעת השמש כמו שאתה מעמיד, אז, 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 אז אם החיוב הוא שזה יהיה ביום, ודאי שאין האש תפסה את הרוב. סימן שההגדרה של מנחה מספיק שהיא תתפס, כמו שבאמת אמר רב חנינה, מי שמשלה בו האור, כן? לא צריך רובו. והאם בו השמש מרדה להסתדר ברובה, אומרת הגמרא, לקשייה מדובר כאן לקלוט, תלוי מה, שאתה בא להקטיר, אז באמת ההגדרה מספיק, שמשלה בו האור אפילו במקצת, אז הוא נקלט על גבי המזבח, קיבל כבר חסינות דיפלומטית, אז כבר לא נפסל. העיקר שאיך אומרים בבנק, סוגרים את הבנק ב-12 בדיוק, נכנסת שנייה לפני 12, אומר אבל השומר אומר, עכשיו כבר 12, כן, אבל אני מצד הזה של הדלת. אני יכול, אז אותו דבר כאן. אבל כאן, מה שאמרנו כאן, שהתנא המורה שאומר שצריך למשול האור ברובו, להתיר, להתיר את השיריים, זה רק עד שימשול האש ברובו. רב אלעזר מתנה לברייתא הזאת, שמקטיר לקומץ ולבונה מבוא השמש ולא מבעוד יום. ומוקים לה שכבר הועלו מבעוד יום ופקעו, פוקעים, שקפצו מתוך האש ונפלו שמותר לעלותם כל הלילה. וכן כי אתה רב דימי אמר ביאנאי בפוקים. שואלת הגמרא, ומי אמר רב יאנאי אחי, ואמר רב יאנאי קטורת שפקע מעל גבי המזבח אפילו קרטין שבה, הרי ידוע שקורבן שפוקע על המזבח, אנחנו נחזרים אותו חזרה, אבל קטורת אפילו קרטין, מה זה קרטין? קורט, מעט, כן? מעט מהקטורת אין מחזירים אותם, ותני, זאת אומרת, אפילו שהוא חשוב, ותני רבחיה בר מניומי בר לד בן אלעזר בן יעקב, נאמר אשר תאכל האש עשתה עולה על המזבח, עיקולי עולה אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר עיקולי קטורת, אז אם כן קשה, איך רבי ינאי העמיד את הברייתא שכתוב קטורת בפוקים, הרי אין מצווה להחזירם, אומרת הגמרא, שמי מכאן קטורת, תמחוק מכאן את הקטורת. אמר רב אסי, נגיע רק עד המשנה, אמר רב אסי, כי פשיט, כשהיה שונה רב לזר במנחות בא יחי, קומץ שסדרו, וסידר עליו את המערכה. בדרך כלל, מה קורה? יש מערכה על המזבח, האש דולקת, אתה שם את המנחה או את הבשר על. מה יהיה אם עשית הפוך? קודם שמת את הקומץ. נגיד להבדיל בקומזי, שמת את תפוחי אדמה על זה, שמת את העצים והדלקת. האם זה יוצא או לא יוצא? אומר ככה, קומץ שסידרו וסידר עליו את המערכה, עצים, מה הוא? דרך הקטרה וכמה דרך הקטרה? או תיקו. באי חזקי, האיברים עכשיו עוברים לזבחים, אותו רעיון, איברים שסדרן על גבי המזבח, ועליהם הוא סידר מערכה של עצים, מה הוא? ואחר כך הוא הדליק. כתוב על העצים אשר על האש אשר למזבח, דאמר חמד דווקא על העצים, עוד דימה, כיוון תכתיב קרא חינה, שתאכל האש את העולה על המזבח, משמע, סמוך לעצים על המזבח גם טוב. איבא יבידחי, איבא יבידחי, תיקו. בא רב יצחק נפרה, איברים שסדרם בצידי מערכה, או האם על זה ממש על או גם בסמוך. עלי בדמנדה אמר שלמדנו לגבי מקום הבזיחים, שעל הכוונה על אותו מקום ממש לא תיבא אלך, אנחנו עוברים לחבזיין עמוד א', כי תיבא אלך עלי בדמנדה אמר על בסמוך, מהי? האם גם כאן על העצים בסמוך וזה קשר? או דין מה על העצים? דומיה על המזבח. מה אתה ממש על המזבח? הפכה ממש תיקו. כן? יפה. אם כן, ראינו כאן את הדיונים, גמרנו בתיקו כל השינויים בצורת ההכתרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.